פרק ד' פסקה ז'. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. צדק מוחלט זה לא צדק יחסי שהוא מתאים את עצמו, כן, לכל מיני רצונות של האדם, לנוחות של האדם, לחולשות שלו, אלא צדק המוחלט כמו שצריך להיות, כפי הרצוי, לא כפי המצוי, לא כפי הפשרות שהאדם מסדר לעצמו כאשר קשה לו להתמודד עם האמת הצרופה. האמת כבדה, כך כתוב, לכן נושאיה מעטים. הרי כולנו יודעים את האמת, רק קשה לנו לתבוע מעצמנו את האמת. האמת שבדיבור, האמת שבמחשבה, האמת שבמעשים ובמידות. רוב בני אדם יודעים את האמת בהרבה תחומים, אבל קשה להם לדרוש מעצמם את הצדק המוחלט. הצדק המוחלט, כן, הוא למעשה מבחינת הסתכל בתורה וברא את העולם. כן, הצדק המוחלט הוא רצון השם בצורה יותר מלוטשת שלו, יותר עליונה שלו. כל זה מתגלה כמובן בתורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה זה התגלות, כן, או המשכיות הרצון של השם, כן, שאדם לומד, אדם לומד תורה. אנחנו נפגשים עם דברי חז"ל. אני חייב לומר שהרבה פעמים שאנחנו פוגשים את האמת של חז"ל, אנחנו קצת נבהלים. לפעמים אנחנו לא מבינים, לפעמים אנחנו מתנגדים, לפעמים אנחנו קצת מסתחררים מהאמת העמוקה שיש בדברי חז"ל. לפעמים זה נראה לנו כדברי דברים סתומים, לא מובנים. אבל האמת היא שחז"ל מדברים בשפת הצדק המוחלט. לכן, מפעם לפעם, אנחנו מרגישים איזה אי נוחות, נוכח, כן, תביעותיהם של חז"ל, נוכח ההתבוננות המיוחדת שלהם על יחסי אדם וחברו, בן אדם ואלוקיו. באמת הדרישות הן גבוהות, אין שום ספק, אבל אילו הדרישות האופייניות, המתאימות לדרישת הצדק של נשמת האומה. זה מה שאומר כאן, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. פה מדובר על נשמת האומה. כן, לא מדובר כרגע פה, כן, לא מדובר כאן על פלוני אלמוני, כן, אני יודע שהוא עכשיו עובד באיזה משרד, אני יודע, הוא עכשיו יש לו בסטה בשוק, ששם הוא פוגש את הפנים היותר חיצוניות שלו, את החולשות שלו, את ההשפעות של השוק, של הרחוב. שם אפילו אדם ישראל יכול לשכוח את עצמו קצת. אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו איך הדברים מופיעים בנשמת האומה, כן, הביטוי המאוד רטילאי הזה, אבל אין ממשי ממנו, אין חזק ממנו, אין אמיתי ממנו, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו באמת איזה מידת צדק ואמת שוררת שם, כן, מהו האקלים הרוחני, האקלים הרוחני שקיים בתור נשמת האומה, כן, אומר לנו הרב, זה לא המצאה של הרב כמובן, כפי שאתם ודאי מנחשים, הכל מבוסס, מבוסס היטב, כן, על מסורת ישראל, על הבנות אמוניות נכבדות מאוד. אומר לנו הרב, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. כלומר, הצדק המוחלט לא נשאר כמוס, גנוז, נסתר, נעלם, חבוי, כבוי, חבוי בנשמה. לא. אלא הוא מתגלה. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים את העניין הזה, שחובתנו זה לספר תהילת השם, עם זו יצרתי, פה מדובר על היצירה הבסיסית, יצרתי, עולם היצירה, זה נשמת האומה. עם זו יצרתי, זה נשמת האומה. כן? בעל כוחה אתה נוצר, בעל כוחה אתה נולד. יש יצירה ויש לידה. היצירה, ביטוי יצירה הוא מכוון לעולם הפנימי שלנו. עם זו יצרתי בתכונה נשמתית מופלאה כזו של, כן, הצדק המוחלט, תהילתי יספר. זאת אומרת, צריך לגלות את הצדק, כן, המוחלט, הנשמתי, לגלות אותו בחיי היום-יום. זה נקרא תהילתי יספרו, כן? להעביר את עולם היצירה לעולם המעשה. זה נקרא יספרו. שאדם מספר דבר, מה הוא עושה בעצם? כן? שהוא מספר דבר, בעצם הוא מלביש תוכן פנימי, בתוך סיפור מעשי, בתוך התרחשות, סיפורים, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. כן, רבי נחמן ידע את הסוד הגדול הזה, והלך לזה חזק מאוד, הסיפורי מעשיות. כמה אנחנו אוהבים סיפורי מעשיות? כי אנחנו מרגישים שכל סיפור, מצד אחד, הוא מדבר על הוויה מעשית, התרחשותית, במימד הזמן ובמקום. אבל אנחנו מרגישים בחוש פנימי שהוא גונז בתוכו תוכן פנימי, פלאי, קדמוני, נפלא, קסום מאוד. הסיפור הוא משלב, מצד אחד, הוא מופיע בלבוש גבולי של סיפור מעשה שקורה בזמן, זה נקרא סיפור משון ספר וגבול. מצד שני, הוא מאיר כספירים, אור מאיר כספירים. הסיפור הוא חיבור מופלא בין שני ממדים, כן? מימד התרחשותי שאנחנו מחוברים אליו בחושים, בחמשת החושים. יש לנו משיכה טבעית לסיפור, ויספר משה ליתרו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, אומר רש"י, ויספר כדי למושכו לדברי תורה. סיפור זה דבר מושך, אין שום ספק, מי לא אוהב סיפורים? החוכמה זה לספר את הסיפור באופן כזה שהסיפור מסתיר בתוכו תכנים עילאיים, כן? והסיפור מהווה מעין פיתיון, שכאשר אנחנו פותחים את פינו בהשתהות, כן? החכה נכנסת פנימה ואנחנו מעלים את הדג מן המים. ככה גם אדם, כן? זה כוחה, כאשר הוא שומע סיפור, זה כוחו של סיפור, לעורר אותו באמת לדברים האלה. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. כל התוכן הפנימי הזה של הצדק המוחלט שגנוז בנשמה, תפקידנו זה לספר אותו, לגלות אותו, כן? לגלות אותו בכל הרבדים, ברובד המחשבי. מחשבת ישראל צריכה להיות מחשבה שעוסקת בצדק המוחלט, רדיפת הצדק צריכה לבוא לידי ביטוי, כן? במחשבה שלנו, עוד לפני שהדברים נאמרים בכלל, במחשבה, ההווי המחשבתי, צריך להיות מחשבות של צדק מוחלט, של רדיפת צדק, כן? בהווי הרגשי שלנו, המידותי והמעשי. במעשה המוסר הישראלי, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מהו המוסר הישראלי? סילת ישרים, שמונה פרקים, חובות הלבבות. המוסר הישראלי הוא התגלות הצדק המוחלט. כן? אפשר לראות אנשים גדולי עולם, גדולי ישראל, דורותיהם. ההתנהגות שלהם מבטאת את הצדק המוחלט. רדיפת צדק עד הקצה האחרון. רצון עז שהטוב יעשה בצורה העילאית ביותר שלו. ולא נגיעה עצמית, ולא שום צד של פרטיות מעיקה, חשבון אישי, אינטרסים אישיים. משהו באמת יוצא מגדר רגיל. אין? ספרים רבים נכתבו על כך, סיפורי צדיקים, הרב הרי לוין, הרבה הרבה סיפורים, תראו בשרי המאה, סיפורים מופלאים שמובאים לגדולי ישראל מן הדורות הקודמים, אנשים כמלאכים, הרב קוק, כדאי לקרוא, מי שעוד לא קרא את זה, כדאי מאוד שבסדר הלימוד שלו יקבע לעצמו לפחות, לפחות, כן, איזה חצי שעה ביום קצת להתבשם, כן? מקורות חייו, כל כך מופלא, סמאת, אז יקרא לזה בדיוק, כן? לראות קצת מה זה גדול בישראל, כדי להבין מה זה הצדק המוחלט. אגב, כל מה שהרב כותב, הוא בעצם כותב על עצמו. למעשה, כל כתבי הרב קוק, כמו גדולים אחרים, זה בעצם יומנים אישיים שנכתבו בלשון כללית. אבל כל מה שכותב הרב קוק, זה בעצם דברים שכותב על עצמו. שהוא כותב נשמתה שכנסת ישראל לצדק המוחלט, זה מה שהוא מרגיש. שהוא כותב שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל, זה מניסיון. ומי שמסתפק בדבר הזה, כדאי שיפתח את הספר הזה, שאמרתי, מלאכים כבני אדם, ויווכח, שמה שכתוב, איך כתוב? כתוב שחזקיה בשעה שמת נפטר מן העולם, שמו על מיטתו ספר תורה. שואל את הגמרא, איך אפשר לשים ספר תורה על מיטתו של מת? וכן הלאה וכן הלאה. בסוף השיבה הגמרא, קיים זה מה שכתוב בזה. אז זה ראוי, קיים זה מה שכתוב בזה. הוא בעצם ספר תורה. אז שמים ספר תורה על במיטה שיש עליה ספר תורה. קיים זה מה שכתוב בזה. אז מי אנחנו שנעריך את גדולתו של הרב קוק? אבל אני אומר, אפילו אנשים פשוטים כמונו שקוראים את הסיפור, את הספר הזה, מבינים שמדובר כאן באמת בהתגשמותה של נשמת האומה, בהתגשמות הצדק המוחלט. זה דברים שקשה להאמין שדבר כזה קיים בעולם בכלל. אלמלא היה קיים, היה קשה להאמין שזה קיים. כן, קשה להאמין. אבל אנחנו לא מטילים ספק בסיפורים, ואגב, כל הסיפורים שמובאים שם, זה רק פירורים משולחן גבוה. זה פירורים, פה ושם, אנקדוטות קצת, של אנשים שראו, שמעו, אתם מתארו לעצמכם שהמעשים האלו היו מעשים שבכל יום. כל סיפור מופת שמופיע שם, זה מעשים שבכל יום. או כפי שהיטיב לומר את זה, לבטא את זה, הרב חרלאפ, כן? שהיה ידוע בהרצתו המופלגת לרב קוק. כן? אז הוא אמר פעם אחת על הרב קוק. כן? הרב קוק גדול 24 שעות ביממה. הוא אמר, ראיתי גדולי ישראל גדולים ורבים, כן? אבל הם כולם גדולים, כל מי שהוא הכיר, לפחות כל מי שהוא הכיר, הוא הכיר הרבה תלמידי חיים חשובים. ראיתי הרבה תלמידי חמים שהם גדולים רוב שעות היממה. ואז הוא אמר את המשפט הבלתי נתפס והבלתי אפשרי הזה. אבל הרב קוק גדול 24 שעות. גדול במחשבה 24 שעות. איפה המחשבות שלו משתתות? איפה הרגשות שלו? איפה הדמיינו שלו? איפה המידות? איפה לא מעל מעדן. אבל זה נקרא התגשמות הצדק המוחלט. מי שרוצה להבין זה קצת, קלח לך לשם. לך תקרא שם במקום, בספרים האלה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דברו. תודה רבה. לעד. היטבת לעשות. הלאה. נשמתה של ישראל בצדק המוחלט, שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, אם כן, בגלל הצורך השוואתי, כן, חוק הכלים השלובים, בגלל הצורך השוואתי שצריך להימצא בין נשמת האומה לבין המעשים שבפועל, כן, נשמת האומה צריכה לדחוף חזק עד כדי כך שהחלק התחתון של החיים עולה ומתעלה לגובה הנשמתי, כן, כלים שלובים, לחץ בצד האחד שמקביע הצד השני, מכיוון שצריך, צריכה להיות השוואה, לכן, על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחלישו בזה את קישורו עם נשמת האומה כולה. זאת אומרת, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, כדי שאנחנו נוכל להרגיש את הקישור לנשמת האומה, כדי שנוכל להרגיש את הגורל המשותף לנו עם כל עם ישראל, כדי שאדם יכול להרגיש באמת קשור לנשמת האומה, כדי שאדם יוכל להרגיש שהוא יונק את כוחו מאיפה? לא! מהקשר הגלוי עם השכן שלו. יש לי שכן, הכל טוב ויפה. אנחנו לומדים הלכות שכנים, אנחנו לומדים מה הגבול של כל אחד מאיתנו, וחיים חיים סבירים. נוצר קשר. החלט נוצר קשר. אבל הקשר הזה לא מתחיל מנשמת האומה, הוא מתחיל מהסדרים חיצוניים, אפילו הלכתיים. ודאי שההלכה עוזרת לסדר את הקשרים, את היחסים לדם לחברו, עם ציבה גבולות, היא קובעת עד כאן תבוא. כן? אתה עד כאן, אתה עד כאן, הכל טוב יפה. אבל זה לא מתחיל, כן? זה עשוי, כן? אנחנו עשויים להרגיש שמערכת היחסים שלנו מושתתת בעצם על הסדרים חיצוניים, במקום להרגיש שמערכת היחסים שלנו מתחילה מאיפה? מנשמת האומה. לא יודע להסביר הזה. מי שמרגיש, זכה. אבל זה הגורל, אותו הגורל העליון של עם ישראל, כן? מה נעים גורלנו? כן? נשמת האומה. להרגיש את הקשר לעם ישראל לא מצד איזשהו חיכוכים או הצטלבויות יומיומיות במקום העבודה. זה יכול גם להיות עם גוי. איך אומר לי אחי באמריקה? הוא עובד הרבה עם גויים. וזה החברים שלו. אגב, אנשים נחמדים, שלא תבינו. הוא אומר לי, אתם צריכים לשפר את הקשר קצת עם אנשים שהם לא יהודים. כל הזמן אתם מתחככים ביהודים. כן? אבל צריכים להכיר את העולם הגדול. והוא מטבע הדברים, עובד עם גויים. כן? בארצות הברית, הוא נמצא שם, חי שם הרבה שנים. בסדר. מכיר אותם, כן, בסדר, מכירים אנשים, נחמד מאוד, אנשים דווקא נחמדים מאוד, מספר עליהם דברים נורא נורא נחמדים, כן, אינם בני ברית אמנם, אבל כן, וגם נוצרים שבהם, ואני יודע, אפילו מוסלמים שבהם, הוא מספר לי את הסיפורים מהעולם הגדול, כן, לא בעוקצנות חס ושלום, אבל הוא אומר שאנחנו פשוט מפסידים, אנחנו כלואים בתוך איזה מין בועה כזו של כאילו אהבת ישראל, כן, איזה מין שבטיות כזו, ואנחנו מפסידים הפסד עצום, ובזה הוא כיוון לדברי הרב קוק עצמו, למיטה של דבר. טוב, זו סוגיה אחרת, שאין מקום, לא רוצה לדבר, להעריך בה כרגע. אבל הרב קוק בעצמו, הוא אומר שאנחנו צריכים להיות מלאי אהבת כל האדם כולו. כך כתוב מוסר אביך, נכון שקשה לנו, נכון. קשה לנו להביט בפרצופם של הגויים, במיוחד בתקופות האלו. לפחות כפי שהם, הייתי אומר, מוצגים בתקשורת, העמדה הכלל אנושית ביחס לישראל, מוצגת בתקשורת, במדיניות העולמית, בצורה מאוד מאוד לא נעימה, זה נכון. אבל צריך להבין, שיש, ברוך השם, אומות העולם שאנשים מאוד נחמדים. כותב הרב קוק, אהבת האדם, דבר מאוד חשוב, לרצות בתקנתם החומרית והרוחנית. ואם לא אוהבים את כל האדם, זה מעכב את רוח מלך המשיח, ככה הוא כותב. ודווקא אהבת האומות, זה מסגל רוחה דמלכה משיחה לחול על ישראל. פלא פלאי. אה? משהו אחר? בסדר גמור, ודאי שאני אחרי קודמים. בסדר, אם אתה עדיין עסוק, כן? אם אתה עסוק כרגע, יש התנגשות בשני הדברים האלה, ודאי שאני אחרי. אבל שאין התנגשות ואפשר להביא את שניהם לידי ביטוי, כפי הנראה, יש לנו מה לעשות בזה. אבל זה סוגיה אחרת. בכל מקום, מכיוון שנדרשת השוואה, אחרי שראינו שנשמעת האומה, כן? היא, במקום הצדק המוחלט, כן? היא כולה ספוגה בצדק המוחלט. ואמרנו שהצדק המוחלט צריך להתגלות בהליכות החיים הישראליות, כן? זה השולחן הערוך הישראלי, זה המוסר הישראלי. מכיוון שאמרנו שצריך להופיע, כן? צדק המוחלט צריך להופיע באורחות החיים שלנו. לכן, ברגע שאדם ישראל לא מכוון את ההופעה המעשית שלו, אמרנו שאין תהתמה, אין חוק הכלים השלובים, כן? בין הגבוה והנמוך, בין אם מדובר בחוסר השוואה מחשבתית, במחשבה, אתה לא, כן? לא שייך למחשבות מגובשות, כן? לא אומר, לא צריך להיות מלאך, אבל המחשבות שלך לא זורמות בכיוון של בירור הצדק, בכיוון של שאיפת צדק. ברגע שהדמיונות שלך, כן? לא מציירות, כן? אברהם אבינו צייר שלושה אורחים, שלושה אנשים, הנה שלושה אנשים מגיעים, ואני עכשיו מכניס אותם לתוך האוהל. הרמב״ם אומר שהכל זה היה בדמיון שלו. מה היה הדמיון של אברהם אבינו? הוא היה מדמיין כל היום אורחים ואורחים ואורחים. כל היום. כך אומר הרמב״ם, זה היה במראה הנבואה, זה לא היה במציאות באמת. הרמב״ם חולק עליו, כך שמעתי. כמדומני שלא ראיתי זה אף פעם במקום, בהבנותיי. אבל נדמה לי ששמעתי שפעם מישהו אמר, המחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן בהבנת הפסוק, ויער והנה שלושה אנשים, לפי הרמב״ן, זה היו אנשים כפשוטם, כן, שהוא אכן הכניס אותם לתוך ביתו, כן? ולפי הרמב״ם זה היה במראה הנבואה בלבד. אבל הרווחנו רווח עצום לפי הרמב״ם. כי לפי הרמב״ם אנחנו מציצים לתוך עולמו הדמיוני של אברהם אבינו, ובעצם רואים על מה אברהם אבינו מדמיין לו כל היום. כל היום הוא רק חולם על אורחים. וזה מצב, הוא נמצא במצב כזה מביך, ברית מילה, ביום השלישי, אמר רבי חנינה, יום השלישי למילתו היה. כן? מה זה יום שלישי למילה? אנחנו לא חווינו את זה, כן? אנחנו נימולנו שהיינו בהריסה. אבל אברהם אבינו יום שלישי למילה. אתם זוכרים מה קרה ביום שלישי למילה בשכם? כן? איך כולם שם היו מובסים כמו פגרים על הרצפה, שימון ולוי רק מה שצריכים לבוא זה לבוא עם החרב, ואופ, את כולם להרוג. אף אחד לא קם. נו, תקום, תעשה מלחמה. מי יכול לקום? יום שלישי למילה. אנשים שוכבים עוד בבית החולים אחרי יום שלישי. אני לא יודע בדיוק מה קורה היום בזה באמת. אבל בסך הכל זה לא מצב סימפטי ביום שלישי למילה. אברהם אבינו ביום שלישי למילה, יהודי מבוגר, זקן, אדוני זקן, זקן. עכשיו הוא צריך להכניס אורחים, התחיל להתרוצץ אחרי הבקר והצון, ויאמר לשרה, ויאמר לנער, ויקח, וזה, וימהר. מה זה כל הבלגן הזה? שם בשקט, תנוח קצת, שלושה ימים, נדע כמה, תנוח, תירגע, שום דבר. כן? הוא מחפש אורחים. אז איפה נמצא העולם הדמיוני של אברהם אבינו? איפה נמצא העולם המחשבתי שלו? איפה מצויית המידות שלו? איפה המעשים שלו נמצא? פלאי פלאים. כן? זה נקרא ישראליות, זה נקרא מוסר ישראלי. לכן, אומר הרב, כל פגם מוסרי, כן? כל פגם, הכוונה היא, בכל מקום ששם השמש הגדולה של נשמת האומה לא מתגלה, זה נקרא פגם מוסרי, כן? כמו איזשהו עצם מבריק ומלוטש שיש בו פגם מסוים, איזו שקערורית, איזה לכלוך, ממילא החפץ הזה לא מואר בשלמות. יש איזשהו עננה קלה, כן, שהיא לא מאפשרת לחפץ הזה להאיר בשלמות. כל פגם מוסרי, כלומר, ברגע שמתגלה איזשהו פגם, כן, בתוך הנפש, במעשה, במידות, שלא מאפשר לאור הזה של נשמת האומה להתגלות בפועל, להאיר, האיר הארץ מכבודו, כל פגם מוסרי, שהאיש היחידי מישראל עושה, היחיד, הפרט, עושה, מחלישו בזה כישורי נשמת האומה, כולה. כן? יש איזושהי חולשה בהרגשתו את הקשר שלו עם נשמת האומה. אגב, יכולות להיות לזה גם השלכות מעשיות. ברגע שיש פגימה בקשר עם נשמת האומה, אדם ישראל יכול להתחיל להרגיש אפילו קשר לאנשים שאינם בני ברית על חשבון אהבת האומה. כן? אני לא מרמז פה חס ושלום משהו בגנות שער בשרי, כן? אחי, מה שאמרתי מקודם, כי אצלו יש סדר עדיפויות מאוד מאוד ברור. כן? עם ישראל הוא קודם לכל אחד, אפילו ארץ ישראל היא קודמת, נכון שהוא לא נמצא פה, כן? יש ודאי מה לתקן, אבל ברוך השם, לא באתי לרמז על כך, אבל בלי שום ספק, כל פגימה שיש בהופעת הצדק הזה, הוא גורם לפגימה בהתקשרות אל נשמת האומה. ויכולות להיות לזה השלכות, ויש לזה השלכות, כן? ביחסו של אותו אדם לעם ישראל, לאינטרסים שלו, לצרכים המיוחדים שלו, להעדיף את עם ישראל על פני אחרים. כן? כמו שאמרנו, עניי עירך קודמים, מה שאמרנו. החשבון הפשוט הזה של עניי עירך קודמים, הוא נפגם. כאשר אדם ישראל חוטא או פגום במוסריותו. מחלישו בזה כישורו עם נשמת האומה כולה. ולכן, התשובה הראשונה היסודית, כן, היא להתקשר עם האומה בנשמתה. ועימה הכרחו לתקן את הדרכים והמעשים כולם לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. אם כן, העבודה שלנו צריכה להיות עבודה כפולה. כן? קודם כל, לברר את שייכותנו בהרגשה הפנימית. אגב, ההרגשה הזו קיימת. כן? מה זאת אומרת להתקשר עם נשמת האומה? להתקשר עם נשמת האומה, פירוש הדבר, זה לא שעכשיו אנחנו צריכים לעשות איזו פעולה חיצונית. כן? אלא, להתקשר עם נשמת האומה זה פשוט להתבונן פנימה ולראות שהאמת הזו קיימת. זה קיים. לא להתעלם מבשרך, אל תתעלם. כן? כגון שראה זקן בא לאוטובוס והוא מעמעם בעיניו. כן? הוא מעמעם בעיניו, הווה אומר ויראת מאלוקיך. אתה ראית את הזקן, אבל אתה מתעלם. צריך לדעת. יש לנו קשר עם נשמת האומה, רק לא להתעלם, כן? להסתכל על הפנימיות שלנו, כן? להתקשר להרגשות הפנימיות שבתוכנו, בתוכנו, חלקם עם הרגשות מוזרות, הרגשות שאנחנו לא כל כך רגילים בהם, לפעמים אפילו מנסים להתכחש אליהם, הם לא כל כך פופולריות במרחב התרבותי האנושי של היום, כן? לכן יש נטייה להשיח דעת מן הדברים האלו, אבל צריך לדעת, תכף ומיד שאדם מתבונן פנימה אל תוך העולם הפנימי שלו, הוא מגלה למרבה הפלא איזה מין קשר לא מובן לעם שלו, לקבוצה הלאומית שלו. כן? לא מעטים נסים להתכחש לזה. זה גורם אינוחות, תחושות של גזענות, אני יודע, התבדלות. כן? נוצר מזה כל מיני מנספיזם כזה ואחר, שוויון זכויות, התבוללות. כל זה ניסיון לברוח, כן? מהמראה הפנימית שלנו. אין צורך לברוח. אין צורך. צריך להבין, כן? שזה מצוי בתוכנו. כל מה שצריכים לעשות זה רק להתבונן בזה. זה כבר מצוי. אסור ענה ויראה את המראה הנורא הזה. מדוע בוער הסנה ולא הוקל? כן? זה מצוי בתוכנו. יש המון אמיתות יסודיות שנמצאות בתוך הרגש הפנימי של עם ישראל. וכל מה שצריך זה רק להתבונן לשם ולמצוא אותם מוכנות. כן? ממתינות רק לתשומת הלב שלנו. זה הצד הסגולי. זה קיים. לא צריך להמציא את זה, יש מאין. הכל נמצא. רק להרים את הראש ולראות את השמש הגדולה. אדם יכול להסתובב יום שלם, בלי לדעת שבכלל שמש זורחת מעליו. הוא לא שם לב, הוא מתעלם. אבל רגע שהוא רואה, שמש, מאיר לארץ ולדרים עליה. עכשיו הוא, ברוך השם, עלה להקיבות של הכרת הטובה לשם יתברך. כן? מאיר לארץ ולדרים עליה. אבל אנשים לא מסתכלים. לא מסתכלים. ספר המידות כתוב מפורש. ספר המידות של הרב וייזל אומר, שאדם צריך להתבונן בתוכו, ולראות איך יש בתוך הנפש שלו מידות מופלאות, כמו כוח החסד, כוח החנינה, כוח הענווה, צניעות, כל זה מצוי בתוכנו. רק מה? כשאדם חי את חייו באופן הפוך, אז הוא פשוט שוכח את בשרו, כן? הוא שוכח את עצמו. הוא לא שם לב שבתוכו יש נטייה לחסד, יש נטייה לצניעות, יש נטייה תכונות נפלאות. אבל הוא לא חי לפי זה. אז זה הולך ונשכח. אז קודם כל זה להתבונן פנימה, לחזור למבט הפנימי ולדעת. עולמנו הפנימי, מה שאמרנו, מה נעים גורלנו. עולמנו הפנימי, ממנו משתקף הגורל של עם ישראל. זה אותו הקשר החזק של עם ישראל כולו, לדורותיו. לא דווקא לדור הזה, מי שחי איתי פה, על פני הכדור, בדור הזה. כל דורותיו. ברגע שמתחיל להתנוצץ התחושה הזו של הגורל המשותף, עם אברהם אבינו, ויצחק, ויעקב, הרגשה שאנחנו מדברים על הדמויות האלו, אנחנו מדברים על עצם מעצמנו, בשר מבשרנו. זה הרגשה טובה. זה סימן שאדם מתחיל באמת להתקרב, או לא להתנקר לעצמיותו. אז כמובן שקודם כל לחזור להרגשה הבריאה הזו, שאנחנו נשמה אחת. כן? שהיא קודמת להופעה הפרטית שלנו. היא קודמת לשם הפרטי שלנו, ראובן, שמעון, יצחק. היא קודמת לבית הפרטי שלנו. היא קודמת לעבודה המסוימת שלי, בניגוד לשלך. היא קודמת לאופי השונה שלי, בניגוד... קודם כל, אנחנו אחד. נכון, קצת ארטילאי, קצת מופשט, אבל מי יכול להתכחש לעובדה שיש בתוכנו משהו כזה? צריך לחזק את זה מאוד. צריך להתרגל, גם לדבר על זה, ודאי וודאי שלחוש את זה. זה קיים בתוכנו. משם הכל מתחיל. זו הראשית, בראשית, רק אחרי זה הבריאה. בראשית, ברא. קודם כל הראשית. הראשית זה נשמת תאומה, רק אחרי זה באה הבריאה, זה מה שהוא אומר בהמשך. קודם כל, הכרח הוא להתקשר עם האומה בנשמתה, לשוב לאותה הרגשה הסגולית נפלאה, שהעונג שלה הוא אינסופי, כן? הרגשה של השייכות לקבוצה הלאומית, כן? מופלאה כזו. ואימה ומתוכה הכרח הוא, כדי שלא יהיה נאה דורש ולא נאה מקיים, הכרח הוא לתקן את הדרכים והמעשים כולם. כן? הכרח הוא לתקן את הדרכים והמעשים כולם, כן? שיתאימו, כן? שיתאימו, הדרכים והמעשים צריכים להתאים לאותו הגובה, אותה הרגשת, כן? הצדק המוחלט שמתנוצץ בגורלנו הלאומי, בנשמת האומה, כן? כך ראוי לנו, כך יפה לנו, כך נאה לנו. הכרח הוא לתקן את הדרכים והמעשים כולם, לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. אז יש פה עבודה ל-80 שנה בערך, אני אומר. פחות. כן, פחות ל-80 שנה. כן. 70 בגבורות 80 שנה. כן, 70 שנה עם בגבורות 80 שנה. כן, אם אדם חי נכון 80 שנה, אז הוא יכול פחות או יותר, כן, לעמוד בתפקיד הזה. לעמוד בתפקיד הזה. כן, לכוון את עצמו אל מול פני המנורה התאורה, יאירו שיבת הנרות. כן, אל מול פני המנורה התאורה, אל מול התוכן הנשמתי הזה, יאירו שיבת הנרות. כן, על המעשה הנר האמצעי, כן, הנר האמצעי, ויש עוד שש, עוד שלושה מכל צד. אז הנר האמצעי הוא מסמל את נשמת האומה. וכל השלושה, מכאן ומכאן, זה מרמז לששת ימי השבוע. כן, שבעצם זה המעשים, זה המציאות שלנו בעולם הזה. אז אל מול פני המנורה, יאירו שיבת הנרות. הכל צריך להיות מכוון אל התוכן המהותי שמנשמת האומה. מה? כן, נכון. כן, אז הוא מסביר את זה שם, בשי למורה, הוא מסביר מדוע זה נכתב. לא יודע, מישהו קרא בשי למורה, הוא מסביר בדיוק את השאלה הזו, מדוע זה נקרא שיבת הנרות. הוא מסביר את זה, חייב לומר שלא לגמרי בן את הדיוק של שם, אבל הוא בדיוק נזקק בדיוק לשאלה הזו. הוא משיב עליה, צריך לקרוא זה עוד פעם שם. קצת ויתרתי לעצמי, הייתי אומר. הייתי קצת עייף. טוב, זה כבר תירוץ. אבל לא לגמרי. אבל בכל אופן, שם הוא מסביר את העניין הזה. כן, שם הוא מסביר את העניין. כן. זהו, ויש לנו ברוך השם. מה אני רוצה לומר? תראו, הפסקה הזו שקראנו כאן כרגע, קראנו, אני אומר, קראנו. ודאי קראנו אותה. אם למדנו אותה, זו כבר שאלה. הפסקה שקראנו, ונדמה לנו שקצת התחלנו ללמוד אותה, הפסקה הזו, כפי שאמרתי, אפשר לראות את היישום שלה, לא בשמיים היא. אני חוזר למה שאמרתי פה לפני כ-20 דקות. לא בשמיים היא. לא בשמיים. זה קיים בינינו. אפשר פשוט לפקוח את העיניים ולהסתכל. באמת, אפשר לפתוח את העיניים ולהסתכל על אנשים שחיים בתוך, אפילו בתוכנו. כן? יש כאלה שקוראים על דמויות מן העבר, מתגנב לליבם ספק של איזה, כמו איזה אגדות מעולם אחר. once upon a time, היה הגאון מבילנה. כן, יש להם איזה מין, זה מין יצר רע, יש איזה מין יצר רע כזה של once upon a time. כן, זה לא מציאותי, זה משהו קסום, ארטילאי. חבר'ה, אם יש לנו את החולשה הזו, אז פשוט להסתכל מסביב, לראות אנשים שמשתדלים לחיות את חיים בצורה הזו, אולי לא צריך להרחיק הרבה. אפילו מתחת לקורת הגג הזו, אנחנו, עבד לנו אחד כזה לפני כשנה וכמה חודשים, שישב כאן במשך שנים ארוכות, ברוך השם, זכינו להיות במחיצתו, כן, הרבה הרבה שנים, לא ניצלנו אולי כראוי, ודאי שלא אני, למרות שזכיתי לשבת ממש שולחן לפניו, כן, אבל, אין, נפטר לפני זה, לפני שנה וכמה חודשים. מי שיסתכל על האדם הזה שקצת נשארו טיפ-טיפה פירורים, כן, קצת פירורים משולחנו הגבוה, קצת נובלות של חוכמה נשארו קצת בספרים שהתפרסמו אחרי פטירתו של הרב יאיר אוריאל. יש פה פניני יהודה, כן? יש על אורות התשובה, איזה שניים שלושה כרכים, דברים נפלאים מאוד. מי היה האיש הזה? איזה אישיות. פשוט לא יומן שבן אדם כזה מתהלך, זה פשוט לא יומן. זה לא יומן, והגאונות של הפשטות והצניעות הזו. אף אחד לא ידע שהוא כזה בכלל. כן, ראו, אבל הכל בפשטות יוצאת מגדר בלי שום כל מיני, כן, של אדמורות, פשוט ביותר, לא יומן, איך יכול להופיע גודל כזה בפשטות כזה? זה גאונות של פשטות. כן, זה ברור שמתהלכים בינינו עד כמה וכמה ש, עדיין נשמתם באפם, אפשר להתבונן ולראות, מתחת לקורת הגג הזו, ודאי לחכים הברמיזה, כדאי להתבונן ולראות. שם אנחנו רואים את הדברים האלו. אנחנו רואים את הדברים האלו. רואים את הקשר העצום לעם ישראל, כן? אין שום גורל פרטי. הכל מכוון, כן? כמה שיותר לגלות את הצדק המוחלט, בכל דבר ודבר, בכל דיבור, בשמירת הלשון, בצניעות אינסופית, בפשטות תהומית, בתמימות אין קץ, ביראת שמיים גדולה, בנאמנות לכל האינטרסים של עם ישראל, אהבת האומה בלי גבול, דבר מופלא ביותר. אפשר לראות את זה עדיין, זה לא בשמיים. כן? צריך להיות תלמידי הרב צבי יהודה, תלמידי הרב קוק, תלמידי הגאון, תלמידי של כל חסידי ישראל לדורותיהם כדי לזכות. אבל זה בתוכנו. כדאי להסתופף קצת בצילם, כדאי להביט, כדאי טיפ-טיפה. לעקוב אחרי צעדיהם, כן? אפשר להתבשם מזה, ולהבין יותר מה שכתוב. כדי שהדברים האלה לא יתפסו בעינינו בתור איזה מין שיר ופיוט, כמציאות ממשית, יותר ממשי מהקפה הזה, יותר ממשי מהשולחן הזה, כן? ממשי, לגמרי ממשי, כפשוט, לא כמדרשו, ממש. אין דבר יותר ממשי מהפסקה הזו. אנחנו צריכים, באמת, אני אומר, אני אומר את זה על עצמי, אנחנו צריכים להבין שקוראים את הדברים האלו, אנחנו עסוקים במציאות, בהידיעה. זו המציאות. טועים בני האדם שמייחסים את המציאות, את הממשות, לקיר הזה, או אינני יודע בדיוק מה, משהו מדיד, משהו שאפשר לקמת אותו בכמות, במידה. אין ממשות יותר גדולה מזו. זו האמת לאמיתה, שממנה אחרי זה נובעות כל הממשויות האלו של השולחן, של הכיסא, של כל, אני יודע מה, של הירח והכוכבים והשמש. אבל בזה זה מתחיל. וצריך מאוד להיזהר, הרב כותב את זה בורות הקודש, הוא אומר, בורות הקודש, ביטוי נפלא. הוא אומר ככה, ישנו איזה ערס של קטנות, ככה הוא קורא לזה, כן? יש ערס של קטנות כזה במחשבה, שכאשר עוסקים בדברים של קודש, זה נדמה לאדם כאילו זה, כזה, אין ממשו. כן? הוא קורא לזה ערס של קטנות. איזה סכנה זו? כן? סליחה שאני מרגיש צורך להתנצל מתוך הקריאה של הפסקה, זה מראה שאני בעצמי צריך חיזוק בזה. אתם מבינים את העניין, כן? כן? אבל בסדר, שאני אתחזק מהדברים שאני אומר. כן? בבחינה שזורק כדור על הקיר והוא חוזר אליו. אני אומר את הדברים כדי להתחזק. כן? יש ערס של קטנות כזה. צריך להבין שהפסקה שקראנו כאן עכשיו, זה האטום היסודי של החומר. זה מה שמחיה את החומר. רק בזכות החלקי כזה, נכון, הוא רוחני, הוא עליון מאוד. רק בזכותו אנחנו נושמים. רק בזכות אנחנו קיימים על פני האדמה, רק בזכותו אנחנו בכלל, אין? יש לנו את זכות הקיום כאן, רק בזכותו. להבין את הממשות של זה, את הממשות של הנשמה, את הממשות של המחשבה. אנחנו חושבים כל היום. אבל מה? חשבתי סך הכל. מה סך הכל עשיתי? חשבתי? מה? לא, זה ממשי, תדע לך. המחשבה שלך היא קובעת גורלות. המחשבה שלי חורצת גורלות. הגורל שלך, את הגורל של סביבתך. אתה יודע מה זה מחשבה? אתה יודע איזה חומר יסודי זה מחשבה? אתה לא יודע שזו נשמת אפו של המעשה, זה המחשבה? אם תפרק את כל הממשות שבעולם, תגלה דבר אחד פשוט, מחשבה, זה הכל. את הכל ברא בחוכמה. המחשבה היא כוח בורא. מה זה מחשבה? אדם חושב, פתאום מתעורר במידה. מידה טובה, מידה רע, חשבתי, הוא עשה לי כך וכך פלוני. עשה לי כך. פתאום אני כועס עליו, פתאום אני אוהב אותו. מאיפה נוצרה המידה הזו? מאיפה נוצר הנטייה הנפשית של האהבה והשנאה? ולאחר מכן המעשה שבא בעקבות המידה הזו, מאיפה? מהמחשבה? סוף מעשה, מחשבה התחילה. אנחנו צריכים יותר להעריך, יותר להעריך, למקם את העולם המופשט, העולם הפנימי הזה, במקום הראוי לו. יש כאלה שומעים את הדברים האלה, הרב קוק, איך פעם כתבו על דברי הרב קוק, שהתפרסמה החוברת שלו, עדר היקר. אז היו כאלה שהתנגדו לרב קוק. הם טענו שהוא עוסק בפילוסופיות, בכל מיני דברים גבוהים. אז הם אמרו, כן, הוא מבטל את נערי ישראל מלימודם בדברי פיוט ושירה. כן? מבטל את, ישראל, את נערי ישראל מלימודם בדברי פיוט ושירה. בחוכמה, אני יודע, בחוכמה, חוכמה יפה. זה ביטול תורה? זה היסוד. שנזכה לזה בזרת השם. אני קורא את הפעם אחת ככה בנשימה אחת, פחות יותר, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחליש הוא בזה כישורו עם נשמת האומה כולה. התשובה הראשונה, היסודית, היא להתקשר עם האומה בנשמתה. ועימה, יחד עם זה, בד בבד, הכרחו לתקן את הדרכים והמעשים כולם, לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. פסקה ח' קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. התשובה אל כבוד השם. אגב, הקשר בפסקה הזו לפסקה הקודמת, לפחות הקשר החלקי, יש קשר יותר מובהק שנראה אותו אולי בהמשך, אבל אנחנו רואים שכמו בפסקה הקודמת, שקודם כל אנחנו צריכים להתקשר לאן? לאומה בנשמתה. כמו כן, קודמת לכל מיני התשובות, זה התשובה אל כבוד השם. התשובה אל כבוד השם. כן, מהו כבוד השם? כבוד השם זה אותה הרגשה שיש לאותו אדם, אף פי שאינו דתי, שהוא מגיע לכותל, הוא שם את הכיפה על הראש, הוא לא ידרוך על ספר תורה, כן? רבים רבים גם יצאו ביום הכיפורים, כולם גם מלים את בניהם. כבוד השם זה איזשהו קישור למושג הכללי של הקדושה, אף על פי שהוא עדיין לא מתפרט בהמוני המוני מעשים דתיים. ראינו פסקה הקודמת שהקישור נשמת האומה צריך כמובן להביא ל, כן? להופעה של המון המון פרטים מעשים. התשובה אל כבוד השם זה תשובה להרגשה הכללית הפנימית שיש איזושהי השראה, יש איזשהו נושא תוכן רוחני במציאות. הוא עדיין לא נגלה לנו. אגב, הרגשה של כבוד השם, ספר הכוזרי, כן, כל מי שקרא בספר הכוזרי קצת אפילו, כן, בהתחלה, כן, יודע שלמעשה מלך כוזר הוא בעצם כל הזמן ניזון ממה? מהרגשה של כבוד השם. מלוא כל הארץ כבודו. אז מה הוא עושה בעקבות ההרגשה העמוקה והחזקה הזו? הוא הולך לחפש את הגילוי המעשי שלו בתוך המציאות. הוא לא מסתפק בהרגשה של הכבוד, אלא ההשראה הזו, כן, האור המקיף הזה, כן, אותה הרגשה פנימית שיש פה במציאות משהו בעל ערך. יש איזו חשיבות במציאות. משהו פה קורה, זה לא הפקר. העולם, יש פה משהו, הוא גדול עליי. אני לא מסוגל להבין אותו ברציו. אבל העולם הוא לא הפקר. איזה מין הרגשה כזו. על ספר תורה אני לא דורך. לא, על ספר תורה אני לא דורך. אני לא מבזה תלמיד חכם, כן? לא מבזה. המוני בית ישראל. כן? מספיק שהם רואים, לא משנה, אתה תבוא לאיזה בית כנסת, כן? אתה עם ציצית בחוץ, כן? אפילו לא בית כנסת, תבוא לשכונה שלך, אנשים שהם לא דתיים דווקא. אתה תראה איך הוא בא, תלמיד ישיבה, אנשים יתייחסו אחרת. פתאום אתה מזכיר להם, כן? יש כבוד, יש כבוד השם. אתה מייצג איזושהי מציאות רוחנית כלשהי. נכון, הם לא יבקשו ממך, כן? איפה אפשר לקנות תלית או ציצית באותו הרגע? לא בטוח שהם יבקשו ממך את זה. לא בטוח. אבל אתה מביא אותם, אתה מביא איתך איזשהו ניחוח כללי, זה נקרא כבוד השם. יש ארבע מדרגות באופן כללי, יש את כבוד השם, יש את, כן? יש את ה, יש כבוד, יש חיבה, יש הכרה, ויש קיום. אז כבוד השם זה הרגשה של ההשראה הכללית שמצויה בעולמות כולם, שמתוכם ברור לי שיש כאן איזשהו מציאות כבדת משקל שעדיין אני לא יודע את רצונה ואני לא מזדהה עם, כן? אני לא מזדהה עם, עם פירוט, כן? החובות, כן? שהיא דורשת ממני. לא. אבל אני מכבד. אני יודע שיש פה משהו בעל ערך. אני יודע שעל ספר תורה לדורכים. למרות שאני לא מקיים את כל פרטי הפרטים שכתובים בו. אבל על הספר, על הכבוד הכללי של הספר, על הקדושה ששורה על הספר, אני לא דורך. על מה זה? מה עם כל הפרטים שבו? בינתיים. זהו, זה כבוד השם. אחר מכן יש את החיבה. כשאדם באמת מאפשר לעצמו להתרשם מן הכבוד, כשאדם מכבד את ספר התורה, כן, שהוא מספר פה על אחי, כן, שהוא הגיע לבקר אותנו לפני כמה חודשים, הוא בא לבקר אותנו ביישוב, וכמדומני, אני כמעט בטוח, במעט אחוזים, שזו הייתה הפעם הראשונה שהוא נשא ספר תורה מארון הקודש, כן, אל הבימה. כן? הוא בא ביום שבת לבית כנסת, כן? והגבאי הזמין אותו. ראה יהודי ככה, שכנראה בא מרחוק, ככה עם כל הגינונים וזה, הבין שפה משהו צריך זה. בבקשה, ספר תורה. אז אחי ככה מסתכל, מה נתנו לי? וואי, 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 להביא ספר תורה. מה בדיוק עושים? לא, אז פה אתה פותר, כן, אתה מחזיק את הספר ביד, ומוליך אותה לבימה. מה, באמת? כבוד כזה וזה? כן. לא, הולך לזה, מחזיק את הספר, אני רואה אותו ככה, מחבק את הספר ביד, הוא הולך איתו ככה, כאילו הוא מחזיק ביד איזה... איך אני אגיד לכם? מחזיק אותו ככה, כאילו מחזיק את הילד שלו בטח. שם את הספר, אחרי זה הוא חוזר לספסל, הוא אומר לי, בואי נה, בואי נה, איזה כבוד נתנו לי, בואי נה, איזה כבוד, מה? אחרי זה, אחרי השבת, מוצא שבת הוא ישב לכתוב את היומן שלו, יומן הביקור, זה היה כבר, נדמה לי שהלילה האחרון, או הימים האחרונים ממש בארץ, הוא ישב, כל פעם הוא יושב, כותב את מה שעובר עליו, כל שלושה ימים הוא יושב, ומרכז את החוויות העיקריות. אז הוא אמר, אני אשלח לך מחול את היומן הגמור. הוא שלח את זה באמת, באימייל, כל הקובץ, ואז אני קורא את הפרק על בית הכנסת. חבל שאין לי זה פה אצלי. הייתי מקחת לכם, אז פשוט חבל להגיד זה בעל פה. וואי וואי. שבת, הייתי אצל יואב ביישוב, וזכיתי להחזיק את ספר התורה. החוויה הייתה עצומה ונדירה. איזה ביטויים. אני חושב שלא אכפת לו שאני אקרא את זה פה. אולי בזדמנות, אני באמת... לעצמי אני אלמד את זה. מה זה כבוד אתה? איזה חוויה, איזה כבוד, נתנו לי להחזיק את ספר התורה פעם, שם הוא כותב פעם ראשונה בחיי. זה הכבוד, זה הכבוד, זה הכבוד. שאלה מה עושים פעם ראשונה? זה פעם ראשונה להחזיק את ספר התורה. זה, ודאי, תמיד יש את הפעם ראשונה, נכון? פעם ראשונה להחזיק את הילד ביד, אבל להחזיק את ספר התורה פעם ראשונה, זו חוויה בעלת, כן? אופי מיוחד במינו. כבוד הדת. עכשיו, אם האדם עוקב, ומתרשם מן הכבוד הזה, מתרשם מן הכבוד, והולך איתו על ה, הוא מגיע לחיבה. הוא מגיע לחיבה. חיבה, הדבר הזה כבר, אני קשור אליו. אני מחבב אותו. זה לא משהו שחופף מעליי. כבוד זה משהו שהוא נמצא מעליי. יש לי זהירת כבוד כלפיו. עכשיו אני מחבב אותו. זה כבר תחילת קרבה. זה תחילה של אינטימיות. זה נקרא חיבה. לא רק הדבר הזה חופף עליי, ואני מסתכל עליו ככה, עכשיו אני מתחיל גם להתקרב אליו, זה נקרא חיבה. חיבת הדת. אני מתחיל, לחוש הריח, רגע, להתקרב, רגע, 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 אני מתחיל להתקרב עם החלקים היותר מודעים שלי. עם החלקים היותר מודעים שלי, זה נקרא חיבה. אחרי שאני מחבב, אני מגיע להכרה. או, רגע, רגע, רגע. אם התוכן השמימי הזה, יש לי גם יחס אובייקטיבי אליו. אני מחבב אותו, בוא נפשפש בגנזיו. ועכשיו נתחיל להכיר אותו, את פרטי פרטיו, מה אומר החכם הזה, מה אומר את ההלכה הזו. אני רק מכיר. זה מפגש אינטלקטואלי, כן? יכול להיות מפגש גם רגשי במידה מסוימת, אבל זה נקרא הכרה. אחרי הכרה, בא הקיום. הדבר הזה נוגע לי. נוגע לחיי, מעמיד אותי על רגליי. לא דבר ריק הוא מכם. הכרה זה, הכרה זה, הייתי אומר, אני מתחיל לשלוח שלוחות הכרתיות אל הדבר. אני רוצה להכיר אותו. רוצה להכיר אותו בשכלי. לחיבה? לא, חיבה זה עדיין הרגשה כללית סתומה. זאת אומרת, יש כבוד ויש חיבה, ששניהם זה הרגשות כלליות. אחת יותר מופשטת ועילאית זה הכבוד. חיבה זה כבר קשר אינטימי, אבל עדיין כללי, אני מרגיש קשור, בהכרה אני כבר מתחיל להתעסק בפרטי הפרטים של התוכן הנאצל, שאני מרגיש חיפה. אני רוצה להכיר את פרטי...
אם נגיד מישהי או קרבה עם מישהו, בהתחלה יש לך חיבה, אבל זה משהו יותר רחוק, שההכרה זה כבר...
ספר לי על כל הפרטים שלך. מה עשית? כן? היה לך קר בלילה, היה לך חם בלילה, ישנת, התעוררת, אתה מרגיש בריא, כואב לך, סמר, זה הכירות. אני רוצה להכיר את האיש על קיראו ועל קרביו. זה הכירות. אחרי זה בא הקיום. הקיום בא לומר, אין לי חיים, אלא, כן, בצילה של האמונה, פרטי פרטיה, כל הדרכותיה של תורה. זה חיי. זה נקרא קיום. אבל השלב הראשון, כפי שכתוב כאן, קודמת לכל מיני התשובות, כן, שהן באות אחריה, כמו שאמרנו, חיבה, הכרה וקיום, הקודמת להם היא התשובה אל כבוד השם. אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית ניקודם, יקר מחוכמה ומכבוד. אומר לנו הרב קוק, מה שקורה הוא, שככל שהגאולה מתפתחת, אנחנו הולכים וצועדים בהכרח משלב הכבוד לשלב החיבה וההכרה. ואז מה קורה? שמגיע הזמן של החיבה וההכרה, אז קורה דבר מעניין. שימו לב מה קורה לנער מתבגר. בהתחלה, שהוא קטן עדיין, יש את הכבוד, נכון? הוא הולך עם אבא לבית הכנסת, אבל זה הכל יושב על כבוד. אחרי שהוא מתבגר, הוא רוצה שלבים נוספים. חיבה והכרה. הכרה זה כבר להתעמק בפרטי הדת. ברגע שאתה משאיר אותו בכבוד, או מצפה ממנו להמשיך לקיים את המצוות, מכוח הכבוד, הוא לא רוצה. נפשו דורשת ממנו להתעלות מכבוד לחיבה והכרה, ליחס יותר אינטימי, יותר אישי של התבוננות והעמקה. כבר התפתח אצלו כוח השכל מספיק כדי לדרוש את שלב ההכרה, ואתה עדיין רוצה שהוא יסמוך על הכבוד, שמכוח זה הוא ילך לבית הכנסת, יניח תפילין, ידקדק במצוות הדעת. זה כבד, קשה לעשות זה מכוח הכבוד. אמרנו הכבוד הוא, יש לו את השלב שלו, יש לו את הכוח שלו, כן? אבל הוא רוצה כבר להכיר. אומר הרב קוק, כפי שקורה לנער, כך קורה לעם ישראל כולו. יש שלב כזה בגאולה שההכרה נדרשת. הכרת הדת, התעמקות, בירורי אמונה, טעמי מצוות, כן? להיכנס לעומק הדברים, לפתח אינטימיות, כן? כלפי הדת. יש לנו את הזכות ואת החובה לזה. זה מה שאנחנו עוסקים פה בעצם. לברר מה זה עם ישראל. מה זה תורת ישראל. מה זה להתעמק בדברים. כי הכבוד כבר לא מספיק. ואז מה שקורה הוא בתהליך ההתקלפות או המעבר מכבוד להכרה, אומר לנו הרב, אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים עד שהתוכן של הכבוד עם כל רוחבו, למרות שהוא רחב, ולמרות שהכבוד מסוגל להחזיק, להחזיק, בדרך כלל, מסוגל להחזיק מבנה תרבותי שלם, כמו שאמרנו. עם ישראל מכבד במובן מסוים את הדת, ומכוח זה יש מכונות שלמות של נימוסים כלפי הדת. כן? ודאי. אבל יש גבול. ככל שהגאולה מתקדמת, הכבוד חייב לפתוח את שעריו בפני המדרגות הנוספות. אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. אורות התשובה, החיבה זה אור אחד, ההכרה זה אור שני, והקיום זה אור שלישי. בסך הכל ארבעה אורות. כן? ארבעה אורות, מהלך התפתחותי מופלא, מכבוד לקיום, שמגיע תור הזהב של המדרגות הבאות, הכבוד מתחיל לסבול. כן? הכבוד מתחיל לסבול מיחס, כן? מיחס לא חיובי, כן? פחות מכבדים, יותר מרימים יד בקודשי ישראל, מעיזים לעשות דברים שלא העיזו בימים עברו. לא העיזו. גם אנשים שהיו חוקים מתורה, לא העיזו. היום מעיזים. אפשר לפשוט יד בקודשים. איפה הכבוד? זה לא בגלל שעם ישראל לא מכבד את התורה. זה בגלל שהכבוד לבדו לא יוכל לעמוד בתקופות כאלו. הוא חייב לפנות דרך למדרגות הבאות. אז זה בא לידי ביטוי ברמיסת קודשים. כן? וזה כואב לנו. וזה משפיל אותנו. וזה מוציא אותנו מדעתנו, חוסר הכבוד הזה. כן? אבל זה לא בגלל שעם ישראל לא רוצה את האמת. הוא רוצה אותה. בגדול. הוא רוצה את כל השלבים כולם. עד שהתור מחליט את קשר, כן? שתמצית נקודם. כן? שתמצית נקודם יקר מחוכמה ומכבוד. Okay. וזהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבה דדה משיחה ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו שכולם כלולים בו. יבוא בעל תשובה, כן, שניסה הרבה וראה הרבה ואולי גם חטא הרבה ומה לו ולכבוד. יבוא בעל תשובה כזה, יחזור לישיבה ללמוד תורה, ואז הוא יתחיל תהליך שכולל בתוכו את הכבוד, אבל כולל בתוכו את מדרגת החיבה, ההכרה והקיום. והכבוד יהיה כלול גם מזה. יש לו מקום של כבוד? לכבוד. כבודו במקומו מונח של הכבוד. הוא יושב במרכז ובתוך ובעומק התהליך כולו, אבל הוא לא בלעדי. הוא לא בלעדי. הוא היסוד, הוא הבסיס, ועליו צומחות שלושת המדרגות הגבוהות יותר, שהן התכלית היותר, כן? היותר חוקה, היותר מתקדמת של תהליך התשובה. אז לצערנו, יש מצבים כאלו שאנחנו צריכים לזנוח לרגע את הכבוד, כן? כיבוד הורים, כבוד התורה, הרבה נקודות של כבוד, הרבה פרות קדושות מייזים לשחוט בדורנו. אבל זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים את הכבוד.
למה זה קרה?
זה שכתוב כאן. מכיוון שלא השכילו. לא השכילו, המחנכים לא השכילו להראות לנו, בכלל, הדתיים, לא השכילו להראות לעם ישראל איך עוברים מכבוד לחיבה, להכרה וקיום. אגב, זה מה שהרב קופ מנסה לעשות בכל כתביו, שהוא פונה לציבור הכללי, הוא בעצם קורא לכולם לאתגר הגדול של ההכרה ומתוך כך הקיום. כן? כל כתבי הרב קוק, זה קריאה גדולה להכרה, להתבוננות, כדי שלא נובד את נקודת הכבוד, שהכבוד יוכל להשתלב בשלבים המתקדמים יותר. שההסברה הזו היא לא מספיקה, שעם ישראל לא נענה לאתגר הגדול של הכרת הדת, אין ברירה. הכבוד צריך לסבול פגיעות קשות, ואנשים מתחילים לחפש בעולמות אחרים. אבל סוף סוף חוזרים בתשובה וכוללים את הכבוד בתוך המדרגות. כן?
מה עם הדורות שקודמים? אם זה ככה, הפעולות עובדות,
כן.
אז יכול להיות שגם, לא יודע מה, אז גם אולי... אולי במדבר אולי, או משהו כזה, גם היה בעיה כזאת.
יכול להיות, יכול להיות, בזהירות, לבדוק את המודל הזה, איך הוא חל בתקופות אחרות של עם ישראל. בהחלט יש מקום לבדוק, אבל נראה לי שכרגע... לא נוכל, משום כבודו של הרב ערן, מי זה? כן, אנחנו צריכים לעזור את זה בתשיעור.